מירי שניאורסון. ושוב בוקר טוב לכם, התכנסנו פה הבוקר, חי אלול. חי אלול זה היום שמסמל את החיות של אלול. חי אלול זה יום ההולדת של הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן, שני המאורות הגדולים. וזה גם היום שהבעל שם טוב התגלה בו. כתוב בכתבי האריז"ל על הפסוק והימים האלה נזכרים ונעשים, שימים שיש להם תוכן מיוחד כשהם מוכרים, הם נעשים, נעשית בהם המשכה מחדש, וכך בדיוק בחי אלול. כל העניינים של חי אלול נמשכים מחדש. אדמור הרייץ, השישי בשולשלת אדמורי חב"ד, אמר שחי אלול מכניס רוח של חיים באלול. מכניס רוח חיים בעבודה של אני לדודי ודודי לי. כתוב בספר התניא שבכל ראש השנה נמשך אור חדש שלא היה מעולם. אותו דבר גם בנוגע לחי אלול. יש תוספת בכל שנה. ואפילו אם בחיצוניות זה לא נראה ככה, בפנימיות זה כך. ובפנימיות עתידה להתגלות בסופו של דבר בבוא המשיח. ישנו משל בחסידות על אדם שיש לו אוצר, רק שהוא נעול והמפתח בידו. אז למרות שהאוצר נעול, הוא בשמחה גדולה, כי הוא יודע שיכול לפתוח אותו בכל רגע נתון. אותו דבר אצלנו. היום אם בקולו תשמעו. ברגע אחד, אפילו אם לא מרגישים את זה, עצם הידיעה והביטחון שבפנימיות זה מצוי, זה צריך להביא לידי התעלות. פעם, מזמן, חי אלול היה מהמועדים הנסתרים. כל רבי גילה אותו לבניו. רק מאוחר יותר זה הפך למועד גלוי. וזה מה שמביא לנו את הכוח להביא כל דבר לידי גילוי. וכמו שאמרנו שחי אלול מכניס את החיות באלול, אפשר לקחת מזה גם חיוניות לכל השנה בעניינים רוחניים. ובמילא זה יתבטא גם בעניינים הגשמיים, בנה, חיה, מזונה, רוויחי. חי אלול, 12 יום לפני ראש השנה. 12 יום שבהם בכל יום נוכל לעשות את העבודה הרוחנית לחודש. חי אלול, ואנחנו פה. בהתוועדות נשית, בפאנל נשי שמורכב ממיטב הנשים הנהדרות שרוצות לספר לנו מה זה חי אלול בשבילהם, מה הביא הבעל שם טוב בחיים שלהם ומה הביא בעל התניא. שלום ובוקר טוב, מורן קורס.
שלום וברכה.
אמרתי נכון? קורס או קורס?
קורס, כן.
קורס?
קורסים,
כן. אז אפשר איזה קורס משהו?
כן. חדש? ש... שהשם מורה על המהות, מה שהתחתנתי, אז כל הזמן אני רק לומדת קורסים. אז...
כן, את נראית לי בכלל לומדת וקצב מסחרר. מורן היא אימא לשישה, גרה באור יהודה, שליחה, נכון, מטפלת רגשית, מדריכת קלות, מרצה בתחומי הבית היהודי וכתבת בהידברות.
נכון, ברוך השם.
מדהימה. תודה שבאת, כמובן.
תודה לך על הזכות.
שניאור מנחת הורים, מעבירה סדנאות לאמהות ועבודת השם, מלמדת חסידות. תודה שבאת גם את, את גרה בשומריה. גם את אימא לשישה, גם אני אימא לשישה. בוא נראה אם יש לנו עוד רגע איזשהו שינוי. ואיילה אביתר, אביתר, אביתר. לומדת ומלמדת חסידות, נכון. מוציאה מסעות נשים לאומן, מכינה זוגות לחתונה, מלווה נשים באתגרי חיים. מה, הן מתקשרות ואומרות, איילה, יש לי אתגר בחיים, או ש...
שמי.
פשוט זה מציף אותם עד
שהם... בזכות כל האתגרים שאני עברתי בחיי, אז נשים מרגישות אולי בנוח לפנות...
כן. אז איילה גרה בשובה, נכון. אימא לארבעה.
נכון.
רגע, לא אמרתי תודה. זה מה שחינכו אותנו, להגיד תודה. אז קודם כל תודה לעורכת שלנו יעלי איבר צייטלין, תודה רבה למפיק אבי גדלוביץ' ולטכנאי שי נוימן, וכמובן למנדי אור שדואג לנו שהתוכנית הזאת תיראה ותשמע. אפשר גם לראות את זה בערוץ היוטיוב שלי. חי אלול, התוועדות. אני לא יודעת איך איתכם, אבל אני...
לחיים, לחיים.
בדיוק, לחיים, לחיים. אפשר להגיד גם לחיים על מים, לחיים, טוי ושולם, כמו שסבא שלי עליו השלום היה אומר. שנזכה באמת, חי אלול, להרגיש מה זה חיים. נתחיל ממך. טוב. מה פתאום את... מאיפה הגעת לחסידות? מאיפה החלטת שאת לומדת חסידות?
אני גם שואלת את עצמי. באתי מרקע מאוד למדני ומקום שנותן הרבה כבוד לשכל.
איפה גדלת?
בירושלים.
ואיפה למדת?
בית יעקב.
מה את אומרת? סמבל, גם אני?
ולא יודעת איך להגיד את זה, אבל בוא נגיד, אנשים שהיו מקושרים לחסידות היו נראים לי קצת טיפשים.
באמת?
יודעת, יש את החסידה שבולט לך.
כן.
כאילו, בעיניי זה היה איזה הגיג מטופש, כאילו, אין שם הרבה שכל.
וואו.
ותדעת, עם השנים אתה כאילו גדל. לא נשאר לך, הסיפור של גן עדן, של גן חובה, צריך להשתנות. כן. אז גם הסיפור של החסידות ככה התבגר אצלי. נחשפתי לזה פעם ראשונה בסדנת מודעות שהייתי, סדנה עם כלי מרבי נחמן, שזה הביא לי כזאת ברכה גדולה לחיים.
שמה הכלי שהכי תפס אותך?
אני חושבת התבודדות.
וואו.
כן, המקום של לסנן את עצמי מרעשי הרקע ולפתח איזשהו קשר עם עצמי מול הקדוש ברוך הוא. גם כלי של פיוס במקום כלי של הלקאה עצמית.
לקחת אחריות במקום לקחת אשמה.
בדיוק, ממש, ממש.
להיות במקומות שמתקדמים במקום נתקעים ומתקפצים ומרגישים קטנים, שזה מה שעשינו לעצמנו כל כך הרבה שנים כל הנשים. אז הגיע הזמן לעשות שינוי.
אז גם ראיתי שינוי כזה גדול בחיים שלי, בעקבות הסדנה היא, שהתחלתי כמו, הנה ימים באים ושלחתי רב בארץ, רגשתי בן אדם מורעב ממש, כאילו שומעת עוד שיעור ועוד שיעור ועוד סדנה ועוד סדנה.
ומה אומרים על זה? בעלך, ההורים?
הוא התחיל, בעלי התחיל.
הוא התחיל. טוב, אם הוא התחיל, אז...
הוא היה הראשון, הוא הראשון שהלך לסדנה, הוא זה שהוביל אותי. ראיתי אותו משתנה לי מול העיניים, אז זה גרם גם לי להצטרף.
וואי. ואת איילה, איך את, הרי גדלת ברקע שהוא ממש לא שומר תורה ומצוות.
לא, גדלתי ברקע דתי, גדלתי ברקע בדתי לאומי.
אחר כך יצאת לטייל.
והלכתי, הסתובבתי הרבה שנים.
אז כמה רחוק הגעת? למזרח?
לא, לא הגעתי למזרח, דווקא הגעתי לארצות הברית, הגעתי לניו יורק. זה מצחיק, כי אני התחלתי בבית הספר היסודי שלי, למדתי מא' עד ד' בחב"ד.
וואלה.
זה היה בית ספר היחיד שהיה
באשדוד.
באשדוד. באותו אזור חדש שנבנה, ומאוד נמשכתי אחרי זה, ואחרי המורות שלי, ומאוד אהבתי, ואז עקרנו, עברנו דירה למקום אחר, ושם גם הנשמה שלי התחילה להתייבש, ממש ככה. אבל אז הרבי לא ויתר עליי, וכשגלגל אותי איכשהו לניו יורק, וכשהייתי בניו יורק, הייתי בקריאת מגילה, ב-770, וואו. אחרי שאני הייתי שם עם כל כך הרבה התנגדויות, והרגשתי שכאילו יש איזה, נשאר איזה פתח, יש איזה חיבוק שתמיד מחכה לי. וזה היה הקשר שלי עם החסידות, כזה משהו כזה, הדלת הזאת היא פתוחה, אבל היא לא באמת שייכת אליי, כי אני מחפשת משהו, מחפשת לחיות, אבל לא כמו. לא רציתי להיות כמו.
אינדיבידואליזם,
כן,
ברור.
כן, בדיוק.
זה חלק
בדיוק.
מהאג'נדה.
כן.
ואז נפשי חזרה לחסידות.
מתחילה להתקרב
מתי לברסלב. מתי פגשת
את רבי נחמן? דרך אחותי, שהתחילה להתקרב לברסלב, והייתה במדרשה וזה. ואז דרכה הכרתי קצת מהתורה של רבי נחמן, וכל דבר שקראתי או ששמעתי, או שלמדתי מרבי נחמן, מהבעל שם טוב, קצת מבעל התניה, פשוט... כאילו, אני מרגישה שבחי אלול, אני חוגגת יום הולדת. אני ממש חוגגת יום הולדת. מזל טוב, ממש, ממש. זה כאילו, אני שם התחלתי לחיות באמת. כי אני בן אדם שהוא לא שגרתי, לא רגיל, ואף פעם לא מצאתי מנוח לכף רגלי. באמת, בשום מקום. כולם ניסו לסדר אותי ולהכניס אותי מאוד לתוך תבניות. ופתאום בא הבעל שם טוב. לקח את התורה ליער, הוציא אותה מהעיר, לקח אותה ליער, שזה אותה נוטיות,
והביא
כן?
אותה עם,
והביא אותה מהיער.
עם שמחה, עם מחלה,
כן,
עם אהבה,
כן.
כל מה שאנחנו מחפשים היום.
למקום האישי שבו אני מונחת. ולאט לאט נבנה קשר אינטימי, אישי, ביני לבין בורי. זה לא מה שאומרים לך. את לא צריכה ליישר קו עם אף אחד ועם שום דבר ולהיכנס לשום מסגרת. שלח את הסיפור המיוחד של הנשמה שלך. כשאת תהי את, את תוכלי לבוא עם כולם. את תוכלי להתחבר עם כולם. אבל זה לא, זה תנאי, התנאי המקדים לזה, זה שאת תמצאי את האות שלך בספר התורה.
וואו.
אז...
וואו, מורן.
זה מרגשות.
כן, מה שנכון, כי את יודעת, נשים שנכנסות להתוועדות, הן קצת מסתחררות, בלי אלכוהול, אפשר גם מיין, ופתאום הן פותחות את הלב, את הנשמה, ושמות את ה... אז איך את הגעת? מאיפה את הגעת?
ברוך השם. אז באמת הייתי, הסתובבתי המון בתל אביב, הייתי בחורה ככה מאוד... אחרת
צבעונית.
כמו שאני עכשיו בדיוק. בהשגחה הפרטית פשוט אני לא יודעת איך, אבל הרבי פשוט שלף אותי משם, ממש מהשפוט ירים אביון. הייתי חיילת באותה תקופה, וכל פעם בחמשוש ככה, ממש מדהים, ונסעתי כל פעם למקומות אחרים, מה שנקרא לאורכה או לרוחבה של ארץ ישראל. כל פעם הכרתי מקומות אחרים, לקחתי שק שינה איתי, והסתובבתי כל פעם בלי לחשוב יותר מדי. ובהשגחה הפרטית היה איזשהו שישי שבת, שאמרתי יאללה, עכשיו אני נוסעת לצפת. נסעתי לצפת עם השק שינה שלי, וראיתי בנות מתוקות באוטובוס, ואמרתי, וואו, עכשיו, אני רגילה לסביבה אחרת, ופתאום ראיתי אותם ככה עם חציות ארוכות, ועדינות ככה על הפנים, ואמרתי, וואו, הן מסקרנות אותי ממש, ואני לא הייתי רגילה למראה הזה כל כך בתל אביב, ואמרתי, אני אלך לכם, נראה לי אני מלכות, אני פשוט אלך לכם, וממש הם הלכו, והקשבתי ככה למה שהם דיברו, ואמרתי, וואי, הן ממש מעניינות אותי, הן מסקרנות אותי. הלכתי לכם, נכנסו לאסנט, ובהשגחה פרטית היה שם בדיוק סמינר של הרב יוסי גינצבורג. ואני זוכרת שזו פעם ראשונה שהקשבתי לדברי תורה. ישבתי מוקסמת, אמרתי, מה זה הדבר הזה? לא הבנתי מילה אחת, מילה אחת לא הבנתי שם. אבל דבר אחד הבנתי, שיש שם כזה שלווה ורוגע ונחת. ואמרתי, וואו, כאילו בכל החיים שלי זה מה שרציתי, כאילו את הדבר הזה חיפשתי. אמרתי, אני חייבת, זה דבר כל כך מרתק ועוצמתי, אני חייבת לחקור מה זה התופעה הזאת. מאיפה זה נולד? ואז ככה לאט לאט התגלגלתי. כמובן, זה היה בשלבים, כן? אבל... אבל לאט.
וואו, אני מרגישה שאנחנו זקוקות עם ההצפה הרגשית הזאת לצאת רגע לאיזושהי אתנחתה, אתנחתה מוזיקלית, ומיד אנחנו שווים. טוב, אחרי שככה הבנו כל אחת מאיפה הגיעה ולאן היא הולכת ומה מביא לה, הדבר שהאוזן שלי תפסה הכי חזק זה את המושג שלווה, אולי בגלל שאת מורן דיברת על זה, דווקא בדמות של הבנות שיושבות ובשיעור תורה, פתאום הרגש שאת נכנסת לאיזושהי שלווה, כמו שהיינו בפרשת השבוע, שופטים, הרי מקלט, הרי התורה היא מקלט, וגם חודש אלול זה חודש שקולט אותנו, ודברי התורה הם באמת ככה קולטים ועוטפים אותנו, ואני רוצה לשאול אותך, מכל שלל העיסוקים שלך, ואת באמת מולטי, רציתי להגיד מולטי קולורי, אבל את יודעת, מה העיסוק שמביא לך הכי הרבה שלווה?
אז אני אגיד לך מה, האמת שאין עיסוק אחד שמביא לשלווה, אלא בכל עיסוק יש איזושהי פינה אחת שיש שם את השלווה. והשלווה זה שאני יודעת שאני משפיעה. כאילו, אם זה בבית שאני משפיעה על הילדים ועל החינוך, ואם זה בהדרכת קלות, או אם זה בתור הרצאות, או בתור כתבת, שאני יודעת שאני מביאה את הסיפורים החזקים האלה. כאילו, איפה שאני משפיעה, זה מביא לי שלווה. המקום הזה שאני לא סתם כאן, אלא שיש לנו משמעות כל רגע ורגע, ופשוט להכניס את הקדוש ברוך הוא כל רגע לתמונה. כאילו, זה לא אני פה, ממש לא.
כן, אבל החיים מאוד אינטנסיביים. הילדים, המשפחה, התקשורת, הכתיבה.
נכון.
כל הזמן משהו רודף משהו, וכל דבר משהו מבקש משהו. אפילו הטמפו של הדיבור שלך הוא מאוד מאוד מהיר. לפעמים אני שומעת הודעות. דרך אגב, עכשיו יש איזו פונקציה בוואטסאפ שאפשר לשמוע במהירות 1.5. אותך אי אפשר לשמוע ב-1.5, כי הרגיל שלך זה...
אין אופציה,
אני חייבת למהר, כי אני לא יכולה, אמא שלה גם הודעות שלי זה 8-10 דקות, היא השתנתה, כאילו, היא בסדר, מורן המאממת. אז בעצם, איך אפשר להכניס את זה? את יודעת, זה משהו מאוד תיאורטי, וכל אישה שעכשיו שומעת אותנו, אומרת, איך באמת מביאים שלווה לחיים? או איך החסידות מביאה את ה...
אז זה שני דברים אני חושבת. קודם כל זה להכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים, ממש כל רגע ורגע, זה לחפש איפה הקדוש ברוך הוא נמצא פה בתמונה. הדבר שני זה המקום של השמחה. כאילו, בגלל שהשם איתי, אז עוז וחדווה במקומו. כאילו, איפה שהשם נמצא, אז זה המקום השמח. אז אם אתה בשמחה ויש לך את הקדוש ברוך הוא איתך, אז בסופו של דבר מה שאתה מצליח, מצליח, מה שלא מצליח, לא מצליח, כאילו לא לחפש את התוצאות. לחפש רק את ההשתדלות שלנו. ברגע שיש את ההשתדלות שלנו, אז הקדוש ברוך הוא כבר אחראי על התוצאות. לא לחפש את המקומות האלה, איפה, איך זה השפיע, מה זה עשה, אלא אני עושה את ההשתדלות שלי. מה שזה עושה הלאה זה כבר התהליך של השם.
כן, וואו. אני רוצה לשאול אותך, איילה, עכשיו יש המון תנועות של העצמה של נשים. מכל הסוגים, NLP, CBT, את העצומות, העצמה, קואוצ'ינג, מכל התנועות של העצמה של אנשים, ומהכלים שנותנים הבעל שם טוב, רבי נחמן, בעל התניה, האם את רואה קשר ביניהם?
בין התורות שמסתובבות היום בעולם?
כן, לבין כל התוכניות העצמה שקיימות פה.
אני מרגישה שתורת החסידות היא השורש שממנה הכל נובע.
צמח.
ממנה הכל צמח. יש בה משהו שמצליח לראות מרחב מאוד גדול ועומק מאוד גדול, ולראות כל אחד כיחיד. כמו שמורן אמרה, זה מאוד נגע לליבי, כאילו היכולת הזאת היא דרך תורת החסידות להגיע ולפגוש את מי שאת, על כל כוחותייך, כישורייך, יכולותייך, כמו הרגשה כזאת שהשם רק אומר לך, גם לך, יפוצו מעיונותי חוצה.
וואו.
צאי, לכי, תעשי, אני מאחורייך, תעזי, אל תפחדי, יש מאחורייך. כזה, אני תמיד מרגישה שיש לי גב של צדיקים שתומכים, הם מתפללים ומתרגשים מכל צעד קטן שלי. העיקר לא להתפחד כלל, כן? העיקר זה לעשות, כמו שמורן אמרה, לא להסתכל על התוצאה. ואני מרגישה שכל הגישות האחרות, הם עוד לא הגיעו
שיש בזה עומקים נפשיים
כן,
הרבה יותר.
עוד לא הגיעו פנים העמוק, כי אנחנו יהודיות.
כן.
והמבנה שלנו הוא אחר לגמרי. ולמבנה היהודי, בשיטות האחרות, אין מענה, כמו שיש בתורת החסידות. אין את המענה הזה. זה מגיע עד רובד מסוים. אבל זה לא לוקח בחשבון את ההשגחה הפרטית, ואת השליחות, ואת הסיפור. כן. המדויק שיש לכל נשמה לעבור פה, וזה האור של התורה הזאת.
מה שנקרא הפסיכולוגיה של רבי נחמן, והפסיכולוגיה של
האדמור הזקן. תורת הנפש.
שהם שניהם היו פחות או יותר באותם שנתונים, והם יכלו לצפות ולראות שיהיה פה דור עצוב, מדוכדך, ממורמר, מבורבר, מחפש כזה תשובות, והם הכינו.
אני קוראת את זה ואני אומרת, איך זה יכול להיות? לפני 200 פלוס שנים, כל אחד, התקופה שהוא חי, לפני יותר מ-200 שנים, איך יכולת לתאר בצורה כל כך מדויקת
את מה שיקרה לי בנפש?
את כל התהליך, אבל אתה יודע להגיד לי אחורה וקדימה מה שיעבור עליי ולהיות שם, רבי נחמן אמר דבר שמדהים בעיניי, הוא לא אמר, אני אחלק לכם ניסים וישועות, וכל מי שיבוא אליי, לא יהיה לו זה ולא יהיה לו זה, לא, לא. הוא אמר, תנו לי את ליבכם, והוליך אתכם בדרך חדשה. אתן לא יכולות לבחור את הניסיונות שהשם יתברך יעביר אתכן בעולם הזה, אבל אני יכול לתת לכן יד, לקחת את הלב שלכם, ולראות את כל המציאות הזאת, ולעבור אותה בדרך של אמונה. כמו שמורן אמרה, אם הקדוש ברוך הוא נמצא,
הכל בסדר. הכל בסדר, כמו
שאומרת. גם אם אני לא שלווה.
חברתי היקרה רחל בולטון, זה לא רק הכל בסדר, זה הכל בסדר. כי לקדוש ברוך הוא יש סדר. אני רוצה עכשיו, מיד. והוא אומר, רגע, רגע, תנשמי, יש סדר לעולם. ואלייך, מיכל, אני רוצה לשאול את השאלה, קודם כל גילוי נאות. מיכל ואני למדנו ביחד בקורס של איתן. איתן זה ראשי תיבות, את יודעת תעצומות נפשך. ואיתן, בהיפוך אותיות, זה תניה. כך שכל התורה שלמדנו, תורת הנפש וטיפול רגשי נפשי, הנחיית קבוצות, זה על פי ספר התניה. ואני רוצה לשאול אותך, איך את עובדת את זה ביום יום? איך זה מדבר אלייך ביום יום? התניה, לחיות את האיתן הזה, את האיתן, לגלות את האיתן שבנפש ולהעביר אותו הלאה.
אני חושבת שזה אחד השינויים שהחסידות העבירה אותי, כי באיזשהו מקום הרבה אנשים דתיים לא מודעים לזה, אבל הדתיות זה כאילו חלק נפרד ממני. הקדוש ברוך הוא נמצא בבית כנסת, אבל כשאני עם הילדים, אני עם הילדים, כאילו בסדר, אני צריכה לעבוד על המידות שלי, אבל זה כאילו שתי דמויות נפרדות. והחסידות באה ואמרה, הקדוש ברוך הוא ממלא את הכל, את כל העולם, בכל רגע ורגע, זה נקודה שאני יכולה להתחבר אליו. עכשיו, אחד הדברים הכי גדולים שקיבלתי מהתניה ומהחסידות בכלל, זה נקודה שאפילו אף פעם לא חשבתי עליה בתחום של עבודה פנימית, שזה הנקודה של מה שנקרא ביטול הישות, ביטול האגו. לא לבוא למציאות עם אגו, להתבטל לפני, להנמיך את הרצון שלי מול הרצון של הקדוש ברוך הוא. רוצה עכשיו שישפך השוקו, אז אני במציאות הזאת. אני בטלה מולך.
כן, ולא מה עשית, איך עשית, אני אראה לך, אני אקרא לאבא, אני אספר.
נכון.
אלא בכלל להבין שיש פה משהו שבכלל לא הילד עשה, אלא הקדוש ברוך הוא עשה, והוא בא לבחון אותך, איך את הולכת להתמודד עכשיו עם רצפה מרוחה בשוקו.
אז כאילו עכשיו השאלה שלך נראית לי מוזרה, איך אפשר לו? כל רגע אני מקבל פגיעה באגו. זאת מתחצפת אליי, זה מעליב אותי, אני לא מצחה, זה לא עושה כמו שאני רוצה. אז כל שנייה יש לי עבודה כל רגע ורגע, זה יומיומי מאוד מאוד. זה לא מנותק בכלל.
וואו. מדהים. אני חושבת שאנחנו נצא לעבור. אני חייבת להגיד לכם שוב שאני מתרגשת בכל רגע מחדש, ומבינה שבעל התניה והבעל שם טוב, למרות שהם חיו בתקופה מאוד מאוד אנטי-פמיניסטית, או תקופה שבה אנשים לא היו נחשבות, לא הייתה זכות הצבעה בכלל, זכות בחירה, ובכלל, בכל אופן באותה תקופה, יהודים הם אלה היחידים שידעו קרוא וכתוב, כי בכל אופן תלמידי חכמים, והם הבינו שהם רוצים להפריט את זה לכל העם, ולגרום, בכל אופן הבעל שם טוב אמר, שכל אחד הוא נשמה מיוחדת במינה, ושכל התלמידי חכמים והעשירים לא התנסו על פשוטי העם. ובעצם הם יצרו מין תנועה שהיום היינו קוראים לזה שוויון, נכון? כי בנשמות, נשמות היהודים הם שוות. ואני רוצה לשאול כל אחת ואחת מכם, כאישה בדור הזה, כאישה שחשופה לקולות הפמיניסטים שנמצאים בעולם, איך את חושבת שהחסידות שינתה לך את התפיסת עולם הנשית שלך? מי מתחילה? או. מורן, יש לה המון מה לדבר על נשיות, נכון? גם מדריכה לטהרת המשפחה וגם פוגשת סיפורים נשים מיוחדים במינם ו...
איך זה פוגש אתם בתור אנשים? אני יכולה לספר איזשהו סיפור, ואז אולי דרך זה להגיע. בעיקרון, בכלל, איך זה פוגש אותי כל המקום של החסידות, ואז נתחבר למקום הנשי, ברשותך. בגיל 7 ההורים שלי התגרשו, זה היה לפני 30 שנה, אז בזמנו זה לא היה משהו שהוא רווח כל כך, כן, זה לא היה משהו ששכיח כמו שהיום, היינו רק איזה שני ילדים בכל בית ספר. ושבועיים לפני כן, דודה שלי עברה בדולרים אצל הנביא, וביקשה ממנו שההורים שלי לא יתגרשו. והיא מספרת לי, בגיל 19, שכבר התחלתי ככה לדשדש בעניינים של התשובה, והגעתי, היא לא הייתה דתייה, לא, היא בלוס אנג'לס גרה, פסיכולוגית מאוד מאוד ידועה, בעלת שם, ושאני בגיל 19 ככה, בתור חיילת, הגעתי כבר לרבה, זה הפעם הראשונה שלי, אז סיפרה לי את הסיפור הזה, הנה, עברתי בדולר בצל הרבי, והרב נתן לי דולר, והוא אמר לי שיהיה בסדר, והנה, שפעם לאחר מכן הראש הלכת גרשו. אז מה, כאילו, מה? זה לא אומר שגם גם צדיקים יכולים לטעות. ובאמת לא היה לי מה להגיד לה, אבל רק כמה שנים לאחר מכן, קלטתי בעצם את התמונה המלאה, וזה היה פשוט מדהים וכל כך מרגש. אמרתי עצמי שזה היה כל כך יפה, איך שהרב הראה למרחוק, ומדהים שהוא נתן לנו את הרשות לראות את זה, כן? שבעצם אחרי הגירושים, ברוך השם, אחותי חזרה בתשובה. לפי הרב עובדיה יוסף. אחרי זה אחותי הגדולה חזרה בתשובה, הלכה לפי ה... כאילו, עכשיו היא ליטאית. ואח שלי חזר בתשובה, הוא חרדי לאומי. חרדניק. ואחרי זה אני חזרתי בתשובה, אני הייתי חבניקית. והדבר הכי מדהים, שאחרי 22 שנה, מאז שההורים שלי התגרשו, שכל אחד היה לו כבר בן זוג וכולי, הם חזרו אחד לשני.
ההורים?
ההורים חזרו אחד לשני.
סמרמורת.
אחרי 22 שנה. עכשיו, זה... היה בסדר שהרבי נתן את הדור, הוא ראה 22 שנה לאחר מכן. קדימה, מה שאנחנו לא היינו מסוגלים. וזה בעצם חסידות. כאילו אם אני שואלת אותי מה זה הנקודה של חסידות, עוד מעט אני אגיע לאישה, אז חסידות זה בעצם הרבה פעמים בלי חסידות, אתה רואה שאתה חלק מהפאזל, ואתה חושב שזה כל החיים. אבל עם חסידות אתה מבין שאתה חלק מהפאזל, וזה בסדר לא לדעת, וזה בסדר לא להבין, וזה בסדר לחיות עם שאלות, אבל עם כל זה, אתה יודע שכל מה שאתה עושה וכל הפעולות שלך, הן משפיעות על כל הפאזל. וזה הדבר המדהים. עכשיו, כל המקום הזה של הנשיות, שזה העיקר, כי אישה היא בעצם מנהיגה את כל הבית שלה. היא הכוח, היא המנוע של כל הבית. אנחנו יודעים את זה, כן? אם אישה בשמחה, אז כל הבית בשמחה, ואם אישה עצבנית, אז כל הבית, אז זה מקרין על הבית. אז שאישה באמת היא מחוברת למקום החסידי, למקום האלוקי שבה, היא מחברת את כולם לשם. כאילו, אם היא, יש לה בהירות ונהירות, אז כל הבית הולך בעקבותיה. לכן זה יותר חשוב יותר מהכל. פספסתי על
ש... גם חזרו בתשובה?
בעזרת השם, מתפללים עליהם.
אמן, אמן. וואי, זה מהלך מדהים, כי אני מבינה שגם לאמא שלך הייתה השפעה, כי בסופו של דבר, כשבני זוג חוזרים, כנראה היא עברה איזה שהם תהליכים בעצמה, כי זה מאוד מאוד משפיע.
המון תהליכים. וואו. אישה מדהימה, מיוחדת, עוצמתית במיוחד, באמת.
מדהים. יואו, תזכרי לי שאני רוצה לפגוש אותה.
בשמחה.
וואי, מרגש מאוד. מה את אומרת?
כשמורן דיברה, זה, קודם כל, זה סיפור מדהים, אה?
חזק.
כאילו, כל סיפור ששומעים על הרבי זה כזה...
כזה.
יראת...
לא, מבינים גם שכשהבעל שם טוב ובעל התניה, שהיום, השבוע, זה יום ההולדת שלהם, זאת אומרת, ירדו לעולם שני מאורות גדולים לעשות שינוי, הם הביאו גם את המושג, את התפיסה של רבי. לא היה אדמו"רים, ולא היה חסידות, ולא היה על מי להישען, ולא היה למי לפקוד, ולא היה למי להתלונן, ולא היה למי לבקש, ולא היה... ורבי זה כוח של השפעה, עכשיו זה לא שלא היו. היה את משה רבינו, היה את הרמב״ם, היה את ארי הקדוש, גדולים וצדיקי עולם, רשבי וכו' וכו'. אבל פתאום...
בגלות.
הרבי שם בגלות הזאת של אוקראינה ושל רוסיה, שכמו שאמרתי מקודם, הם היו מדוכאים בכל תחום, גם בתחום הנפשי, גם בתחום הכלכלי, גם בתחום הפיזי, פרעות ורדיפות, ופתאום יש חצר של רבי. והרבי נותן להם שיריים, לפי מה שנהוג בפולין, והרבי נותן להם שיחות, לפי מה שנהוג בזה, והרבי כותב להם, מה זה ספר התניה? האדמור הזה כן בא לתניה, הוא הבין שהוא כבר לא יוכל לשבת ולהקשיב ולקבל אנשים עליו ליחידות, לעצות ולבקשות ולדרישות ולפתרון בעיות. אז הוא אמר, אני כותב לכם את האיגרת הזאת. זה הרי מלוקט מ... גן פרקים, 53 פרקים, שבכל אחד ואחד יש תשובות לשאלות החיים. ומי כמונו יודע שבדור שלנו, כל התשובות, כל הקונפליקטים שלנו, נמצאים שם בתורת הנפש הזאת. אז אני אחזור אלייך, ככה יצאתי
בנאום
חוצב להבות קצת, אני רוצה להתחבר שוב ושוב לנושא של רבי.
כן.
כי רבי, ראשי תיבות, זה ראש בני ישראל. וכשהראש שלם, כל הגוף שלהם. ואנחנו 12 יום לפני ראש השנה, אנחנו רוצות שהראש שלנו, שראש השנה יהיה בהכנה ראויה ונכונה, כדי שנזכה לכל השנה שתהיה טובה.
בעזרת השם. אז באמת בחוויה האישית שלי, וגם ככה הנסיעות שלי לאומן מפורסמות, זה להניח את הראש.
וואו.
ככה זה נקרא, להניח את הראש. נסיעות לאומן, להניח את הראש.
מי לא רוצה להניח?
זה מה שאני מחפשת. יש לי צדיק, יש לי על מי להניח את הראש. אני לא לבד. זאת החוויה האישית שלי. וכשדיברת קודם על זה שהעולם היה, העולם היהודי יודע לקרוא, לא, על זה שדיברת על זה שידענו קרוא וכתוב וכאלה, והבעל שם טוב בא וחידש את תורת הלב, ולקח את כל היהודים הכפריים ואמר להם, אתם חשובים אותו דבר, אם לא יותר, מכל היהודים המלומדים. גם לכם יש מקום, ואני מרגישה שהדיבור הזה הוא ממש דיבור לאישה. כי אנחנו בחודש הרחמים, בחודש האין סוף רחם, רחם בתוך רחם, הרחם הגדולה של השם יתברך, ואישה נושאת בגופה רחם, שזה מקום של מלא החלה ורגש ולב, ואנחנו, אם אנחנו זוכות להתחבר לרחם שלנו, ולאינטואיציות שלנו, ולתחושות הבטן שלנו, וללב הזה שלנו שמרגיש, זה הופך את עבודת השם שלנו למקום שהוא מאוד נגיש לאישה. כן? כאילו, גם אם אני לא מוצאת זמן לפתוח ספר, להקשיב לאיזה שיעור, לצאת ללמוד, אני צריכה להיות רגע בשקט, ובהתבודדות, והשם מדבר אליי, כן? וכאילו, רחמנא ליבא בעי, הוא חפץ בלב שלי, הוא רוצה את הלב שלי, אני רק צריכה לנקות את כל רעשי הרקע כדי להקשיב ללב שלי, התשובות נמצאות בתוך ליבי. רבי נחמן אומר שמה שעולה לאדם בהתבודדות מתוך שיחה עם הקדוש ברוך הוא זה בחינת רוח הקודש ממש, ממש, ואישה היא כולה תפילה. העבודה שלנו היא עבודות הבית, הכל זה התפילות שלנו, זה החיות שלנו, שם הלב שלנו נמצא. זה עבודת השם שלי.
וואי.
זה לא נפרד.
טוב, מהתרגשות להתרגשות, מיכל, איך את? האמת היא, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, בסדר?
דווקא יש לי הרבה מה להגיד.
אז תגידי.
אני יכולה להגיד מחוויה שלי על פמיניזם וכל מה שקורה, אני לא מנתחת פמיניזם ולא מבינה בזה כלום. אבל משהו בתחושה שלי, אנחנו גרות בתקופה, בדור מאוד מאוד תחרותי. וגם הפמיניזם נכנס למשבצת הזאת, מי שווה יותר.
נכון.
נהיה איזשהו מין מאבקי כוח בין גברים לנשים. משהו סמוי או גלוי, אני לא יודע.
גלוי לגמרי.
גלוי לגמרי. גם בתוך הבתים, גם בתוך, תדעת, אפילו ביני לבין עצמי אני יכולה להגיד, כאילו, למה אני עם הילדים ולא הוא? כאילו, זה חודר גם אליי.
חד משמעי.
כמה שאני שמורה. ואני חושבת שהחסידות הפכה כל דבר ראשון, תורת החסידות זו תורה נשית.
רגע, את שמורה או שאת גרה בשומריה?
תורה
כנראה, כן, פתאום עלה לי.
כמו שהקורסים, אז השמוריה והשמורה. אבל אני חושבת שהחסידות עצמה היא תורה, היא תורת הנפש. ואישה היא נפש, זה הפנימיות של הכל. ואישה היא פנימיות, בינה יתרה, מה זה בינה? זה להבין דבר מתוך דבר, זה לא להיות ברובד החיצוני, זה להיות ברובד הפנימי יותר של המציאות. אז החסידות זה פשוט תורה של נשים.
וואו.
זה ממש ממש...
כמובן, חסידות זה חסד, ואישה זה חסד.
כן, נכון. אבל זה ממש איזשהו רובד שפתח, וזה גם הנקודה שאיילה אמרה, שבעצם הקדוש ברוך הוא, שוב, ביום יום, גם אם אין לי זמן, הוא לא שם, הוא לא בספר. הוא פה, במה שקורה פה, אני יכולה להגיד שבחודש אלול זה מורגש לי מאוד. כי אני אחרי שהתחתנתי, התבאסתי, אחרי שילדו לי הילדים, הרגשתי שהם הורסים לי את הרוחניות. אני כבר לא יכולה להיות בבית כנסת יום ולילה ביום כיפור, לא יכולה לערב התוועדות, לא יכולה.
כן, אבל הרוחניות שלך פשוט קיבלה פרצוף אחר.
אני הבנתי שזאת תפיסה שגויה לנתק את הקדוש ברוך הוא מהחיים. הוא לא בשמיים, הוא בארץ. גם, גם בארץ.
נראה לי שככה לסיום נעבור לשלב השאלה הזה, הקצרה. בסדר? טוב, אז... אני רואה אתם בלחץ, אנחנו סך הכל נשים, מדברות פה, זה אני לא הולכת להפתיע אתכם, הכל בסדר. מה היית שואלת או אומרת לבעל התניא לו היית פוגשת אותו היום אחרי 250 שנה?
אני הייתי אומרת לו תודה. אני לא בקיאה כל כך בספר התניא, אבל אני יכולה להגיד שאני קוראת הרבה ספרי חסידות, האדמור מפייסצנה, רבי נחמן, האדמור מסלונים, באמת קוראת הרבה ולומדת הרבה, לא נעולה על זרם אחד. כן. אבל בעל התניא הוא בעצם מביא את הבסיס. בתניא יש ממש את מבנה הנפש ואת היסודות שבלי ההבנה הזאת לא הייתי מבינה, לא את רבי נחמן ולא את האדמור מפייסצנה, זה איזשהו בסיס מאוד מאוד יסודי שהוא הביא.
וואו. העמקה וזה, מה היית אומרת וואו. לבעל שם טוב לא היית פוגשת אותו וואו. היום?
תוציא אותנו מהעיר. הייתי מתחננת שלו שיוציא אותנו ממקום השליטה והכוח של האדם. מהעיר הזאת שסוגרת עלינו ויקח אותנו קצת ליער, למקום שבו השם יתברך נמצא, לביטוי של המלך בשדה. וואו. השם יתברך הוא בשדה, הוא לא בעיר, הוא לא איפה שנמצא, כמו שאני מרגישה את זה, כן? מרכז הכוח והשליטה של האדם, שם יתברך נמצא בשדה, בחוסר שלמות הזאת, בהרמוניה הזאת שמתרחשת דווקא כשכל אחד יש את היכולת להביא את הביטוי שלו קצת.
ממש מתכתב עם כי תצא כי תבוא, כי תצא למלחמה, כי תבוא לנוח בשלווה לארץ המובטחת.
כן,
מדהימה.
בעזרת
השם. אני רוצה להוסיף שהקדוש ברוך הוא גם בעיר. רק שהוא מכוסה שם יותר. נכון. יותר קשה להגיע.
הוא בעולם בהלם.
כן.
ומה את היית אומרת, מורן?
אז באמת, כמו שאמרת, גם המקום הזה של ההודיה. קודם כל, יהודי זה עניין של הודיה. אז באמת להודות. שיש לנו את ספר התניה, לדעת את הכרת כוחות הנפש שבאנו, ההתבוננות, הלימוד, הכל. כאילו בלי זה, זה לא יודעת איך אפשר לחיות ממש. בלי חסידות זה מגלה את המהות, מגלה את העיקר בנפש. זה נותן כל כך הרבה מזור, כאילו את המקום של הרפואת הנפש. לפני כן הייתי כל כך מבולבלת ועם כל כך הרבה...
אנחנו נתקשר לממשלה, הם מדברים שם על ממשלת ריפוי ושזה, והנה אני רואה רפואה מסוג אחר, הרבה יותר.
כן, ממש, רפואת הנפש, הרבה יותר, אתה מרגיש שזה משנה לך, אז קודם כל תודה. ושאלה, כאילו, שאלת השאלות, עד מתי?
זהו, אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול אתכם ככה. אנחנו נצא לסבב סיכום. תגדירי מה זה גאולה בשבילך.
גאולה זה לחזור למקום שלי.
וואו, ואת, מה זה גאולה בשבילך?
אני מאוד מתחברת לדברים שרבי נחמן אמר, הוא אמר, כשהמשיח יבוא, לא יהיה פה שום הבדל, רק אתם תדעו להבחין בין אמת לשקר. ומה שאני אומר לכם, גם המשיח יגיד, לא אתם תקשיבו ולי אתם לא מקשיבים. אז אני מרגישה שבשבילי זה גאולה, זה לקבל עיניים של אמת, שאנחנו נזכה להתהלך בעולם הזה עם עיניים של אמת. של 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 השגחה, של מציאות אלוקית, של הכל 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 במקום, הכל בסדר של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר. בעזרת השם שנזכה לזה.
אמן. ומורן, מה זה גאולה בשבילך?
אלוקות, לראות את אלוקות בכל דבר ודבר. בעזרת השם שמתוך הגאולה הפרטית נגיע כבר לגאולה הכללית. אמן ואמן.
אמן.
אמן. אמן. רק שאנחנו נסכים להסיר את אורלת הלב, לפקוח את העיניים, לנקות את האוזניים, לפתוח את הנחיריים. פשוט אנחנו צריכים להסכים לראות בכל דבר ודבר. אני חייבת להגיד לכם שחוויתי בשעה האחרונה גאולה מכל אחת ואחת מכן, המון אור, המון שמחה, המון חיות, שנזכה לחגוג כבר את ראש השנה הקרוב בבית המקדש.
אמן,
תכף ומיד ממש. תודה רבה לך, מיכל שניאור, מנחת תורים, מעבירה סדנאות לאימהות ועבודת השם, מלמדת חסידות. תודה רבה גם לך, מורן קורס, מטפלת רגשית וזוגית, מדריכת קלות, מרצה בתחומי הבית היהודי וכתבת בהידברות. ולך, איילה אביתר, לומדת ומלמדת חסידות, מוציאה מסעות נשים לאומן, מכינה זוגות לחתונה ומלווה נשים באתגרי החיים. תקשיב, הקדוש ברוך הוא, תראה את הנשים שלך, עם כל הילדים והגידול והאתגרי החיים, לומדות ומלמדות ומכניסות חיות בעצמן ובעולם. עד מתי? הגיע הזמן שתתגרה.
רבי נחמן אומר שאפשר לדעת מה מצב השכינה לפי שיחת נשים. אז השכינה ממש מתגעגעת.
מתגעגעת אלינו.
ממש רוצה.
אני רוצה להודות.
זה שם איתנו, לא משך.
תודה רבה ליעלי צייטלין, לאבי גדלוביץ', לישי נוימן, לאוריה חימי, וגם כמובן למנדי אור על התוכנית הנפלאה. תוכלו גם לראות, לצפות בתוכנית הזאת ביוטיוב. אני מירי שניאורסון. נשוב וניפגש בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, ואל תשכחו. שמחכה לכם שנה נפלאה, כי אתן נפלאות השנה. כי כמו שאומר בעל התניה, בכל יום ויום צריך לחיות את היום, לחיות את הרגע, וככה החיים שלנו פשוט נראים אחרת. היו טובים, היו ברוכים, ואל תפסיקו לחכות לגאולה.